בעזרת השם אנחנו נצלח ביחד את הלילה המרומם הזה, ליל שימורים. רציתי לפתוח את השיעור, את הלימוד המשותף, בשאלה שכל שנה מתבצבצת ועולה בעיניי במשך כל חג הסוכות. בסוכות אנחנו קוראים זמן שמחתנו. זה חג שכל כולו התרוממות רוח, הרגשת שלמות, הרגשת רוממות. אנחנו מדגישים את מה שיש, אנחנו יודעים שיש בעיות, אבל דווקא בחג הזה אנחנו ממלאים כוסנו בשמחה ובטוב לבב. אנחנו יודעים שיש בעיות, אבל עת לכל חפץ. יש זמן שאנחנו מטפלים בבעיות, אבל לא עכשיו. עכשיו אנחנו מתבוננים, מרגישים, חיים את הצד השלם שבנו, את הבחינה המרוממת והעליונה שלנו, אנו בניו של הקדוש ברוך הוא, וזו זכותנו. וממילא, הדבר הכי מפתיע, שדווקא בחג הזה, אנחנו, אחרי ההלל הגדול, שאנחנו אומרים כל יום, עוסקים בצרות. אנחנו אומרים, הושענא. ולא רק זה, כל יום, הושענא. כן, כל יום מסתובבים סביב ה... כן, בזמן שבית המקדש שהיה קיים, סביב המזבח, ואנחנו סביב לבימה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיע אותנו. כן, בפשטות, מה זה יושיע אותנו? זאת אומרת, אנחנו, יש צרות, יש בעיות, ואנחנו מבקשים ישועה. אנחנו מבקשים גאולה. לכאורה, הייתי אומר, יש כאן ערבוב של שני נושאים שאינם קשורים זה לזה. שמחה, שהיא מדברת על, אנחנו מדגישים את החצי כוס המלאה, מה שיש בנו. והושענא, אנחנו מבקשים ישועה, יש לנו צרות, קשה לנו, אנחנו מבקשים להיגאל. זה הדגשה של בחינת הגלות שבאנו לכאורה. כן? אם אנחנו מרגישים כל כך שלמים, אז שמה צריכים ישועה? שמה צריכים גאולה? נכון, זה ודאי שאנחנו צריכים גאולה. כל יום אנחנו מבקשים. אבל הפלא הגדול הוא שדווקא בחג הזה של שמחה, של הרגשת השלמות, דווקא בחג הזה אנחנו כל כך מדגישים את ביוק ההפך, הייתי אומר, מבחינה זו, את צד הבקשה, צד התחינה. איך, אני שואל אתכם, כשאתם עומדים עם הלולב ואומרים הושענא, לפעמים אתה יכול להרגיש לבכות, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו, תושיע אותנו, כן? כמה דקות לפני כן אמרנו הלל, בשמחה ובטוב לבב. מיד אחר כך אנחנו מבקשים ישועה, מבקשים להוציא אותנו מהצרות. טוב, זו השאלה. אנחנו נתחיל מנושא אחר ונחזור לשאלה הראשונה. אם כן, כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים להתבונן בשאלה, מהי שמחת בית השואבה? שאלה ככה מוסגרת, האם הלילה הזה יש שמחה או אין שמחה? נכון, כל יום הולכים, רוקדים, נכון? הלילה הזה, ליל הושענא רבה. זהו, נגמר השמחה? יושבים ברצינות, שומעים שיעורים? יש כאן הפרדה? או אין הפרדה? טוב. התחיל מהמקור הראשון. גמרא, הייתי אומר, תמוהה ביותר, מעניינת ביותר. אני מעריך ששמעתם פרשנות של הגמרא הזו מכמה כיוונים, אבל נזכיר את הגמרא. אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ג עמוד א', מספרת הגמרא, תניא, אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן, הלל גדול הדור, מה היה אומר? הוא היה אומר שלושה דברים. אני רוצה כאן להרחיב את העירייה. שלושה דברים הוא היה אומר. הדבר הראשון שהוא אמר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? זה הדבר הראשון. הדבר השני שהלל אמר, כאן מסתבר שזה באותו אירוע, למרות שהגמרא זה לא מפורש, מסתבר שזה באותו אירוע, למקום שאני הולך, שם רגליי מוליכות אותי. או לגרסה כאן, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. מה זאת אומרת, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי? זאת אומרת, ברור שאדם הולך לאיפה שהוא רוצה. מה ממר סתומה בפני עצמה? או נחזור לממר הראשונה. אבל ודאי שהממרה השנייה, לכאורה לא מובן מה משמעותה. הממרה השלישית, אם תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הייתי אומר שדווקא הממרה האחרונה, יש לה הבנה בפשוטה, שהלל הזקן אמר בשם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הדובר כאן, ואומר, אם אתה תבוא אל ביתי, כלומר, אם אתה תבוא לבית המקדש, תעלה לרגל בכל שנה ושנה, אני אבוא אל ביתך. אני ישכין את שמי בבית הפרטי שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אם אתה לא תעלה לרגל לבית המקדש, אני לא אבוא אל ביתך. אני לא אשרה את שכינתי בביתך. נפרט בהמשך את הממרה השלישית, אבל שני הממרות הראשונות בהחלט קשה להבין את מקומם. הממרה הראשונה, אם אני כאן, הכל כאן. מה פשט? אם אני כאן, הכל כאן, הלל, אנוותנקי הלל. מי לנו אנוותנקי הלל? זה מה שהוא רצה להזכיר, אם אני כאן, הכל כאן. בסדר, גדול הדור, יש חשיבות. בסדר. אבל קשר לשמחה, מה העניין? מה העניין זה לזה? ולפרסם את זה, מסתבר שהוא היה, הלל הזקן היה עומד על בימה גבוהה וצועק את הדברים האלה, כולם היו שומעים, זה לא היה ככה איזה ממרה פרטית. אם אני כאן, הכל כאן, זהו. זה מה שמעניין את הלל. אם הוא לא כאן, שום דבר לא נמצא. אז בדבר הזה נחלקו הפרשנים על הגמרא, מה הכוונה? רש"י מסביר על המקום. כוונת, מה שהלל היה אומר, הוא היה דורש לרבים שלא יחטאו בשמו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אני, זה לא הכוונה להלל, אלא הכוונה לקדוש ברוך הוא. כלומר, יש חגיגה, יש חינגה, פותחים כוסות, כן? אז גם צדיקים יכולים לשכוח שבעצם השמחה הזו, שמחה בקדוש ברוך הוא. ובקלות אפשר לגלוש משמחה קדושה לשמחה של הוללות. לכן הלל עשה סטופ, תעצרו את הריקודים. צריך לזכור, הריקודים האלה, הכל לשם שכינה, הכל לשם הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בריקודים האלה, אם אנחנו רוקדים ומכוונים את ריקודנו לשם הקדוש ברוך הוא, אז הכל כאן. אבל אם איני כאן, כוונה, אם אינני נמצא בתוך כוונותכם בריקודים, אלא יש כאן ככה כוונה של שמחה פשוטה, אז שום דבר לא שווה בשמחה הזו. כן? זה, הייתי אומר, זה גם הכנה לשמחת תורה. וזה בעצם, הייתי אומר, דבר מוסר שהלל היה אומר. אבל התוספות לא מקבל את הפרשנות של רש"י, והוא מביא פירוש בשם הירושלמי. אומר התוספות ככה, אבל בירושלמי משמע, שהיה אומר על עצמו, הוא מביא ראיה מלשונו של הירושלמי, ופריך ולכיוסיו הוא צריך, כלומר, וכי הוא צריך לשבחו, כאילו הירושלמי מבין בתוך דבריו שבאמת הכוונה, אני הכוונה לא רק על הקדוש ברוך הוא, אלא על הלל עצמו. אז אומר הירושלמי, הוא משני, זאת אומרת הוא מצטט את הירושלמי, מתרץ הירושלמי, וכנגד ישראל היה אומר, כלומר, אם אני כאן הכל כאן, הכוונה, אם עם ישראל כאן, הכל כאן. וחביב עליו כילוסן של ישראל, חביב עליו שבחן של ישראל, מן הכל, שנאמר, נעים זמירות ישראל, וכולי וכולי. מסביר התוספות, אם אני כאן הכל כאן, הכוונה, אם עם ישראל נמצא, אז הכל נמצא. אם עם ישראל לא נמצא, אין כלום. שאלו אותי מה החידוש. זה חידוש עצום, חידוש גדול מאוד, ולא רק שזה חידוש גדול, גם הדבר קשה להבנה. כי אנחנו למודים על כך שהקדוש ברוך הוא יש תוכנית אלוקית, והתוכנית הזו קום תקום. והיא לא תלויה בנו, ואנחנו יודעים ש... איך אומרים? רק מתחלפים, כן? אבל הקדוש דבר אלוקנו יקום לעולם. וכל אחד ואחד מאיתנו יודע שאם הוא לא יהיה, אז הקדוש ברוך הוא ידאג, רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. כן? הייתי אומר אולי בשפה יותר קיצונית, אנחנו אורחים, זכים להיות אורחים בארמונו של מלך. זכות גדולה. אנחנו יכולים לבחור אם להיות עם הקדוש ברוך הוא או לא להיות. אבל ודאי, לכאורה, הקדוש ברוך הוא לא תולה את עצמו ואת מגמתו לבני אדם. כן. אומר הלל דבר חשוב ביותר. עוד מעט נראה בשפת אמת, משונו של השפת אמת. זה לא ככה. אל תחשוב שאתה כאן, המציאות שלנו כפרטים, כאומה, היא דבר משני למגמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא. יש איזשהו, לפעמים, תחושה של אורחות. אתה אורח כאן בעולם הזה, בסדר, אתה תמות, לא תמות, כן תהיה, לא תהיה, זה לא כל כך משנה. לא. אם אני כאן, אני רוצה להתחיל מהכלל וגיע אפילו לפרט, כמו שכתוב בירושלמי, אם אני כאן, הכל כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא תלוי בנו. מה זה הקדוש ברוך הוא תלוי? לא מציאותו התברך, אלא השכינה. כלומר, רצון השם שיופיע בעולם, הוא תלוי ממש במציאות של האומה. אנחנו לא אורחים כאן, אין לנו הרגשה של, טוב, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות, ואנחנו כן נמצאים או לא נמצאים. לא! הכל תלוי בנו. מה זה בנו? אם אני כאן, כלומר, אם עם ישראל נמצא בכלל, עצם המציאות של עם ישראל. כמו שכתוב שישראל קדמו לעולם. כן? כלומר, התוכנית האלוקית, היא לא עומדת בפני עצמה, ויש גם את העם הזה שצריך להופיע את התוכנית האלוקית. אלא, כל התוכנית הזו היא תלויה במציאות של עם ישראל. אם אין עם ישראל, אין תוכנית אלוקית. זה לא אני אומר. זה הלל, אתה ירושלמי. כן? וזה הכוונה באופן היסטורי. ובאופן יותר ממוקד, נדבר על בית המקדש. כן? כן, אנחנו יודעים, צערנו, בית מקדשנו חרב. ואומנם שכינה לא זזה מהכותל, ויש גם בחינת שכינה במקום מקדשנו ממש, אבל השראת שכינה במלוא גודלה ובמלוא עוצמתה תלויה במציאות של עם ישראל כפשוטו. בעצם המציאות של עם ישראל בארץ, אחיזתם בארץ, אחיזתם בירושלים, אחיזתם במקום מקדשנו, עצם המציאות. אם אני כאן, לא משנה מה מדרגתי, לא משנה כמה, מה גודל הכיפה, שום דבר. עצם המציאות של עם ישראל היא גורמת להשראת שכינה. ואם עם ישראל לא כאן, אז גלתה שכינה. תאמרו, לכאורה זה די פשוט, זאת אומרת, ברור שמבחנה עובדתית זה ודאי נכון. אבל הדבר הזה, עוד מעט נראה את הנקודה הזו, הוא המפתח להרגשת השמחה. הרגשת השמחה היא בנויה על כך שאדם יודע שיש משמעות למציאות שלו. זה הרגשת השלמות הזו. הרגשת שלמות היא לא ההפך מהרגשת החיסרון. יש מצב חסר, יש מצב שלם. זה הרבה יותר מזה. הרגשת שלמות זה הרגשת המשמעות. יש משמעות למה שאנחנו עושים כעם. הדבר הזה הוא דבר משמעותי, הוא דבר נצחי. עוד אבן בירושלים, עוד משפחה עלתה לארץ ישראל, עוד אחיזה. אני לא מדבר עכשיו על המשמעות הרוחניות, אני מדבר עכשיו גם על הממד המעשי, הממד המציאותי של אחיזת העם כציבור בארץ ישראל, בירושלים, במקום המקדש. כן, מעגלים מעגלים. נראה את הדברים בלשון השפת אמת, ונראה עוד, בשורה השנייה בשפת אמת, מפורש בדבריו, ונראה עוד לפרש כפשוטו. מה זה כפשוטו? אני, זה המעגל הפרטי והמעגל הכללי. כלומר, הלל מדבר גם על עצמו כפרט, כפשוטו. אם אני כאן הכוונה, כל אחד ואחד מריבבות עמך בית ישראל, שזה הפסיפס השלם, שבונה את האומה. ואם חסרה נשמה אחת, כמו שידוע הדברים, אז זה לא האומה. כן? אבל יותר מזה, אנחנו מדברים עכשיו על כלל ישראל, כציבור, אומר השפת אמת, ונראה עוד לפרש כפשוטו, שאמר, כשבני ישראל במקדש, יש השראת השכינה. כאשר אנו רואים, כשגלינו משם, המקום חרב. ובשמחת בית המקדש, ראו בני ישראל אשר הם הכלים, זה ההגדרה של השפת אמת, אשר הם הכלים המיוחדים להשרות השכינה בבית המקדש. וזה היה עיקר השמחה. עם ישראל כשהגיע ברביבותיו לבית המקדש, לחצרות קודשנו, חווה את באופן הכי ממשי את העובדה שהשראת שכינה תלויה בנו. תלויה במציאות שלנו בארץ, אבל גם עצם זה שעם ישראל עלה לרגל. כשעם ישראל עולה לרגל, בית המקדש מתעלה. זה מדרגה אחרת שבית המקדש. כן? כלומר, בשאר השנה, בית המקדש יש השרת שכינה, אבל זה לא אותו דבר כמו שעם ישראל... כן, יש מצוות עלייה לרגל. תראו את המשמעות של עלייה לרגל. כן, אנשים טועים לחשוב שלמה אנחנו עולים לרגל? בשביל עצמנו, נכון? בשביל כל אחד ואחד, בשביל עירת שמיים שלו. אני רוצה לתפוס קצת מקדושת המקדש. אבל לפי מה שהשפת אמת אומר, מה המשמעות שאנחנו עולים לרגל? אנחנו בונים במקדש. אנחנו מוסיפים אבן בקדושת המקדש. הדבר הזה מהפכני מבחינת תפיסת העולם. מה המשמעות של העלייה שלנו? אנחנו עולים ואנחנו מעלים. כפרט ובעיקר כציבור. כן? עם ישראל כציבור עולה למקדש, וידוע הדבר כמה מסרו נפשם הראשונים בתקופת בית ראשון, בית שני, לעלות לרגל בכל שנה ושנה. ידוע כמה היו מעודדים את עם ישראל לעלות לרגל. אז אם ככה, אז אנחנו מבינים, אולי נחזור על פי זה לגמרא עצמה. אמרנו שיש לנו כאן שלוש מימרות. אם אני כאן, נחזור לגמרא למעלה. אם אני כאן, הכל כאן. כוונה, עצם המציאות של עם ישראל, בלי קשר למעשה, בלי קשר לרצונות, בלי קשר לכוונות, עצם המציאות של האומה, הייתי אומר באופן פיזי, ממש, כל אחד ואחד כפרט, וודאי וודאי כציבור, זה דבר משמעותי, דבר נצחי. עכשיו, על פי זה, בואו נסביר ביחד, בואו נלמד ביחד, מה שני הממרות האחרות. אז אמר, נאמר, שבעצם יש כמה, כמה כיוונים למשמעות שלנו. יש משמעות לעצם שאנחנו קיימים. נכון, זה דבר אחד. אבל יש גם משמעות למה שאנחנו עושים, לא רק עצם המציאות שלנו, אבל ודאי וודאי יש משמעות למה שאנחנו בבחירתנו עושים, חוץ מהעובדה שאנחנו מבחינה פיזית קיימים. ודבר שלישי, יש משמעות לרצונות שלנו. שלושה דברים. מציאות, מעשה ורצון. עכשיו, אם נתבונן בגמרא, נראה כן, שיש לנו כאן את שלושת הבחינות האלה בדברי הלל, וזה מה שהלל רומז לנו בגמרא. דבר ראשון, אם אני כאן, הגוף, הכל כאן. יותר מזה, הוא היה אומר, כן, למקום שאני אוהב, שימו לב, ההדגשה, אוהב, רוצה, כלומר, לא סתם עושה מעשים, אלא המעשים שלי המעשה נובע מרצון, משאיפה, מאהבה, ממגמה ליבית, למקום שאני אוהב, שם רגליים מוליכות אותי. אני לא הולך רק בגלל שכתוב בשולחן ערוך ללכת לבית, ללכת לבית המקדש, או ללכת לבית המדרש, כמו שגמרא אחרת עומדת לעניין הזה של רגליים מוליכות לבית המדרש. יש כאן ממד נוסף. אני הולך לבית המדרש מתוך רצון, אהבה, מתוך מגמה. ואם נשליך את זה למה שאמרנו לפני כן, לא רק שיש משמעות למה שאנחנו קיימים, אלא יש משמעות עצומה לרצונות שלנו, למחשבות, לשאיפות, לאידיאלים, לאהבות, לסנאות, לטוב ולמוטב. כן? הדבר הזה הוא בונה עוד מדרגה בשמחה. כן? יש משמעות, אני עושה את המעשים שלי מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך הלב, כן? מתוך שאיפה פנימית שמזדהה עם רצון השם. הדבר השלישי, מה שכתוב כאן, אם תבוא אל ביתי, זה כבר פעולה, כן? אם אתה תבוא אל ביתי, מתמקד במילה תבוא, כן? אם אתה תבוא, אם אתה תעשה עשייה, כן? אז זה לא עניין של שכר ועונש. טוב, בשכר זה שאתה תעשה מעשה, אז אני אתן לך שכר ואני אבוא אל ביתך. אלא באמת, השראת השכינה בכל פרט ופרט כבן אדם וגם כציבור, היא תלויה במעשים שלנו, כן? ואם ככה, זה נותן משקל כבד למעשים שלנו היומיומיים, כפרטים, קיום המצוות, לימוד התורה, כן? הדבר, המעשים האלה הם זה לא דבר חולף. טוב, עשינו מעשה וזה נגמר. הדבר הזה, המעשים שלנו, יש להם משמעות, נחזור לנקודה, להשראת השכינה. אם ככה, נסכם את הגמרא הזו ונאמר, שהלל כאן נותן שיעור חשוב בבסיס השמחה. מה זה שמחה? השמחה היא נובעת מהידיעה, ומתוך כך הרגשה, כן? ומתוך כך אתה חיים באופן כזה שיש משמעות לכל. יש משמעות לכל אחד ואחד כפרט, עם ישראל. ויש משמעות לעם ישראל כציבור. ויש משמעות להרגשות שלנו. ויש משמעות למעשים שלנו. אז זה דבר גדול. אז אנחנו, המציאות שלנו, זה מציאות עצומה. כן? זה לא איזשהו מציאות טוב, עשינו ככה, עשינו אחרת. מציאות נבובה, מציאות חלשה, ככה, לא משנה. אדרבה, המציאות שלנו היא כל כולה שלמות. כל כולה משמעותית. טוב, נכון, הדבר הזה מחייב להוציא לפועל את המעשים באופן נכון, כן? אנחנו צריכים הקדמה, צריכים את ראש השנה. כן? שימו לב. יש הקדמה לזה. ראש השנה, יום כיפור, אי אפשר להגיע לשמחה הזו של הרגשת המשמעות למעשים המרוממים שלנו, אם לא התנקנו, אם לא עברנו את כל התהליך הניקוי של יום כיפור. כן? אבל אם אנחנו נשארים רק ביום כיפור, אז מה קורה? ביום כיפור אנחנו כמלאכים. לא אוכלים, לא שותים, ולא רוצים. מלאך לא רוצה. מלאך מבצע פקודות. נכון, זה יום כיפור, זה יום מרומם, יום אצילי, שכל כולו מלאכות ורוממות, מתוך איך שמחה. אבל זה שמחה שלא מגיעה עד כדי השראת שכינה במציאות. זה נשאר במדרגה המלאכית הזו של יום כיפור. אבל אחרי ההכנה הגדולה הזו של יום כיפור, אנחנו מגיעים לעבודה הגדולה הזו, שיהיה שמחה, של יציקת משמעות ותוכן לכל מעגלי החיים שלנו, לעצם המציאות שלנו, למעשים שלנו, לרצונות שלנו. אם ככה באמת היינו מצפים שהיום האחרון, אנחנו עכשיו אומרים 7 ימים של יציקת הבנת המשמעות הגדולה של הווייתנו. באמת הדבר הזה מחייב תשובה אחרת, זה מעגל שני של תשובה. כלומר, עברנו את יום כיפור, עכשיו עברנו את מעגל השמחה של 7 ימים, הדבר הזה מחייב חשבון חדש, שזה בעצם האושן הרבה, הלילה המרומם הזה, הלילה הנורא הזה, שבאמת יש נוהגים להתפלל בבוקר תפילה במנגינת יום כיפור. אבל זה יום כיפור אחר. זה יום כיפור שאוסף, כן, האסיף, אוסף אחריו את כל מעגלי החיים, המציאות, המעשים, הרצונות. זה הושענא רבה. נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו, תחילת השיעור. שאלנו, מה המקום בכלל האושנות שאנחנו אומרים כל יום ויום? אושנה, אושנה. אנחנו הרי במציאות של שמחה, כן? מציאות של רוממות, הרגשת שלמות. כאן עכשיו אתה דווקא מדגיש את הנקודה הזו של המצוקה. קשה לי, תושיע אותי, אני בצרה. שאלנו את השאלה. תשובה על הדבר היא כך. כשאנחנו אומרים אושנה, אנחנו בעצם אומרים, אנחנו רוצים את מה שאתה רוצה. אנחנו לא יכולנו לומר אושנה ביום כיפור. לא יכולנו להגיד אושנה בראש השנה. כי עוד לא התרוממנו למדרגת השמחה, להבנה אמיתית של משמעות חיינו, של תחושת המשקל הכבד של המעשים שלנו, ומתוך כך הבנת המשקל הכבד של הרצונות שלנו, של התפילות שלנו. כן, יש כאן איזשהו עליית מדרגה בהבנת מה המשקל של הבקשה הזו. כן, אדם אומר אושנה. כן, אומר אושנה, אושנה, אושנה. כן, השאלה אם האדם מבין שבעצם בדבריו הוא מביע את רצונו, ורצונו הוא המפתח לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל, כמו שהרב כותב בכמה ספרים, שהוא תולה את מפתח רצונו ברצוננו. וממילא, כשאנחנו אומרים אושנה, זה בנוי ויצוק על גבי השמחה. זה לא שני דברים שונים. זה לא הרגשת השלמות דבר אחד, והאושנה זה דבר שני. אלא הדברים אחוזים זה בזה באופן מוחלט. כלומר, אחרי שאני יודע שיש משמעות למה שאני עושה ולמה שאני רוצה, הדבר הזה הוא המפתח לאמירה מעומק הלב אושנה. כלומר, אני רוצה את רצונך. זה לא שאני מסכים שרצונך הוא חשוב, ואז אני מוכן כחייל לבצע את רצונך, ואם אתה מבקש ממני שאני ארצה, אז אני רוצה. זה לא נקרא לרצות. זה לא זה. כן? אושנה זה בעצם על גבי ההבנה העמוקה של המשקל של הרצון שלנו. רצון החיים שלנו. אני רוצה לחיות, אני רוצה את רצונך, אני רוצה את הופעת השם בעולם כחלק, לא כחלק, כמרכז החיים שלנו. וממילא אפשר להבין שדווקא בחג הסוכות, שהוא חג שנותן ומעצים את החיים, את מציאות החיים, דווקא בחג הזה אנחנו בכלל יכולים לומר אושנה. כן, אנחנו אומרים אושנה למענך אלוקינו. כלומר, רצוננו זה לא הופעה של רצון פרטי, אנחנו רוצים כי יש לנו חשבונות. כל הרצונות שלנו הם מופנים ומכוונים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה מתבטא בעוד דבר בחג הסוכות. מיד אחרי יום כיפור, מה המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים? בונים סוכה. כלומר, בונים בית. סוכה כפשוטו זה בית. מצווים לבנות בית. בית בעצם מסמל את מציאות החיים, כן? מסגרת החיים. בעצם אנחנו מצווים לחיות. מצווה לחיות. תגידו לי, טוב, אם לחיות, אז למה הרי? מה זה סוכה? כמה קרשים, לא מצל מפני הגשם, לא מצל מפני שום דבר. כן? זה לחיות? אם היינו מצווים לבנות ארמונות, אז זה ככה, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תחיו, והשראת השכינה תחול על הווילות, על הארמונות שאתם בונים. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה לבנות סוכות שאין להם עתיד, הרי, כן? אמנם אפשר לבנות את הדפנות, גם מברזל, אבל באופן עקרוני, סוכה נועדה ונוצרה להיות הרעית. אז אם ככה, זה חיים? זה חיים דלוחים. זה לא חיים עוצמתיים. כן, בגיע גשם אתה צריך לברוח. אבל האמת היא שהיא הנותנת. כי באמת אפשר לתפוס את החיים משני כיוונים. אפשר לתפוס את החיים, את העשייה בחיים, ככל פרט ופרט שאנחנו עושים, אין לו ערך עצמי, אלא הערך שלו הוא התועלת הפרקטית שלו. אדם בונה וילה, אז הוא דואג שהיא תהיה יציבה, שהווילה הזאת תהיה יציבה, טווח ארוך, ולא ירד גשמים, וכו' וכו'. כלומר, האדם תופס את תפיסת חייו באופן כזה שכאן ועכשיו אין לו ערך אלוקי, אלא כאיזושהי תועלת פרקטית, כן? כדי שאני אוכל להינצל מגשם וכו' וכו'. אבל עומק הבנת החיים היא שבאמת יש ערך לחיים בכל רגע ורגע, לא בשביל עוד שנייה, לא בשביל מחר. אני לא מחנך את הילדים, כשאני מחנך את הילדים, וזה גם לגיל מבוגר זה ככה. תפיסת העולם המערבית היא הכל בשביל מחר. באמת לעומק, אם נתבונן, אנשים חושבים שהמערב רואה ערך של החיים, והוא מעלל את החיים, אבל אם נתבונן לעומק, נבין שהמערב לא רואה ערך אמיתי למציאות החיים. כי בעצם, באדם המערבי חי הכל בשביל, כן? הוא לומד ביסודי בשביל שיעשה בגרות. אחר כך הוא עושה בגרות בשביל מקצוע. אחר כך בשביל עבודה. אחר כך בשביל פנסיה. פנסיה בשביל, כן? זאת אומרת שבאמת, האמת האלוקית היא שהמציאות החיים, גם מה נגיד כך, כשהיא הראית, הסוכה, דווקא הסוכה הזאת הראית, שאין לה שהוא תועלת, דווקא כשאין לה תועלת למחר, אלא עצם מציאות החיים, איך שהם עכשיו, אפילו עוד שנייה ירד גשם, ואז הסוכה, אפשר לצאת מהסוכה. אבל החיים יש להם ערך עצמי לרגע הזה, לשנייה הזו. הדבר הזה מאוד מאוד מבליט את הנקודה הזו שאמרנו בתחילת השיעור, אם אני כאן, כוונה כאן ועכשיו. זה לא הכוונה כאן ועכשיו מבחינת זה שלא אכפת לי מה יהיה מחר. כן, אני לא מתכוון לומר לזלזל בתכנון של העתיד וכו' וכו'. אלא הדבר הזה מדגיש שערך החיים הוא כל שנייה ושנייה יש לו ערך אלוקי. יש כאן הכוונה אלוקית. העולם הזה הוא לא מקרי. כן, אנחנו מעריכים את החיים הרבה 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 יותר מהעולם המערבי. שהוא בעצם לכאורה מעריך את החיים, אבל הכל כאמצעים, הכל כ... אבל התורה מכוונת אותנו לבנות סוכה, לבנות את החיים, לכאורה והראיותם, אבל התורה אומרת, זה סוכה הזו, זה הבית שבו משרת שכינה. בבית כזה, שלא הפרקטיקה היא מתווה את החיים, אלא בית כזה ש... רצון השם הוא שמתווה את החיים. באמת, בית כזה, יש בו השראת שכינה, צילה דמאמנותה. זה ענני הכבוד שנמצאים בסוכה. ונזכה, באמת, להיוושע ולהיגאל עם כל מערכות החיים הפרטיים שלנו, והכלליים שלנו, ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.